ערב טוב, חברים יקרים. אני שמח שבימים מאתגרים מטורפים אלה יש לנו את השיעור הקבוע, ואני מודה לכם. זה מחייב אותי להתכונן, לספר משהו, ועושה לי טוב. אני מקווה שגם לכם זה עוזר. לי זה כבר עזר. אנחנו עוסקים בפסוקי דזמרה, בחלק האחרון של ספר תהילים. ואמרתי, אנחנו הכרנו את המבנה, ויש משהו, כמה מאפיינים מאוד מאוד בולטים בפסוקי דזמרה. זאת יחידה של, אנחנו נגיע לזה, מוקדש לחללים, שנשמע הרבה בשורות טובות והרבה רפואה והרבה נחמה לכל מי שצריך, כי רבים המה, ועוד לא רואים לגמרי את הסוף. פסוקי דזמרה שיעסיק אותנו עכשיו כמה שיעורים. לפני שבוע דיברנו על קוף ממבב, היום ופעם הבאה אני רוצה לעסוק בקוף ממזיין. קוף ממזיין מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד עשיר במקבילות, ואני לא רוצה להספיק שיעור אחד, אין לי עניין להספיק, יש לי עניין להעמיק ואולי גם לפתח דיון. אז החלק הפסוקי דזמרה, אנחנו נראה שהמון מהפסוקים של מזמורים קודמים בספר משולבים בו. כאילו מי שיוצא מבית הספר, כשהוא מסיים את כל הלימוד, הוא לוקח איתו המון מזמורים ומשלב אותם. וזו אומנות מאוד מאוד אופיינית לכל המזמורים, כמעט כל המזמורים של פסוקי דזמרה. ציטוט של מזמורים קודמים. רצף סמוך של קוף ממבב, קוף ממזיין, והמון המון המון אינטרטקסט עם ישעיהו ופסוקים אחרים. דברים מאוד מאוד מעניינים. אז ראינו, זה הספר החמישי, זה האקורד הסופי פה, ודיברתי על שלושת, ובעצם יש פה תפיסה, שאחרי שעם ישראל חזר לארצו, המשורר יוצא מנטלית לגלות בבל, מתחבר לגולי בבל ולתפוצות, ליהודי התפוצות, שעדיין לא זכו להצטרף למהלך הנפלא הזה, והוא מזמין אותם, בואו, גם אתם שעדיין שורים בגלות, גם אתם תוכלו להיות חלק מהתהליך הזה, איך תשירו את שיר השם באדמת ניכר, נשלח אליכם את דוד המלך, שיסוף אתכם, יחזק אתכם, יעודד אתכם, יכוון אתכם, ובסוף כולנו נשיר בחלק האחרון. וזה הגדרתי פה, עוד פעם לצאת לחול, דוד המלך בא בפעם האחרונה, בקוף למתחש, הקוף ממהי, במלוא הכוח, ופעם ראשונה בספר תהילים יש מזמור שנקרא תהילה. ברוך הבא, תהילה לדוד. זה הזמן שדוד נפרד, והוא נותן לנו את המזמור הכי יפה שהוא יכול לתת, קורא לו תהילה. הוא שר תהילה לדוד, ואיתו שרים כולם, דיברנו על זה. ואחר כך כולם מגיבים. והראיתי את זה ברצף הבלתי קרי של המזמורים האלה, אשר ניסיתי להראות את זה. זה מאוד מאוד כיף שאתה מחזיק את זה ביד. ואתה מחזיק דף כזה, אני חושב שזה כיף, אתה מחזיק דף כזה של שמונה מזמורים ביד, ואולי מחזיק אותם ככה, או אפילו עוד יותר רחב, ושאתה מתקרב, אתה רואה מה קורה, ואתה מתרחק, אתה רואה את הזרימה. אני מייחס לזה חשיבות מרבית. אם אתה קורא מקרוב, אתה ממש מרגיש את המזמור. קצת יותר רחוק, את המזמור עם המזמורים הסמוכים לו, עם מקבילות. והכל ביחד קורה משהו. זה האוסף האחרון לדוד, כאשר בסוף יש תהילה. תהילה לדוד זה החפיפה של קוף ממהי, שהיא גם סוף לדוד. אוסף אחרון לדוד, וגם הפתיח של האוסף, של ההלל האחרון, תהילה לדוד. וזה עושה את זה כל כך אופייני, כאילו דוד המלך חוזר במלוא הכוח פעם אחרונה, ומשאיר את חותמו, את השראתו עלינו. אנחנו מתרשמים, מקשיבים וממשיכים. וזה מה שקורה אחרי התהילה לדוד, זה מה שקורה בחמשת המזמורים האלה, מאוד מדויק, הללויה, בהתחלה ובסוף, בכל אחד מהמזמורים, פה, בכל אחד מהם, שאין אוסף כזה של חמישה מזמורים סמוכים, הללויה, בהתחלה ובסוף. ומה שאני במיוחד רוצה להדגיש ולהפגין בסדרת השיעורים, עד כמה שיש היגיון פנימי. וזה צריכים ללמוד, זה מזמורים שמכירים, הרבה מכירים בעל פה מפסוקי דזמרה, אבל להסתכל על זה כרצף, זה באמת חוויה ספרותית ורעיונית יוצאת מן הכלל שאני רוצה עכשיו להדגים. דיברנו על קוף מ"ו בעבר, והיום נתעסק בקוף מ"ז. הכל הללויה בצורה עקבית. אז זה דף, אחד מהם, שאני מאוד אוהב, ואני חושב שאני עוד נחזור לקוף מ"ה, כי יש כמה דברים שלא השלמתי, ובדף הזה יש למטה, שלחתי לכם את ה... סליחה, כל הפורמט, פה מופיע אחרי קוף מ"ה, קוף מ"ו, וזה זורם. עם הסברים פה, מה הנרטיב. והנרטיב שאנחנו רואים, הללויה, הללויה, אני אהלל, הללי נפשי, שבוע שעבר, אני אהללה אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי, ודיברנו על זה לפני שבוע, מושגים של זוקף כפופים, שהשם עושה את זה ואוהב גרים, וזה בעצם זוקף כפופים, זה פסוק מופיע רק פעמיים במקרא, מתהילה לדוד. וזוקף לכל הכפופים, אז זה ממש סמוך, עם מקבילה מובהקת, וככה זה זורם. כמה שמתקדמים יותר למטה, רואים פה תופעה מעניינת של הללויה, בקוף ממח, הרבה פעמים הללויה בהתחלה, ובקוף ממנון, מלא הללויה. כולם שרים. הכל. ואנחנו נגיע למזמור הזה, אני כבר רוצה לקרוא אותו, הוא קצר ומראה לנו את המטרה הסופית של פסוקי דזמרה. הללויה הללואל בקודשו, הללויה ברקיע עוזו, קדושת השם, רקיע שלו, בגבורותיו של השם, קרוב גודלו, בתקע שופר, אנחנו תוקעים שופר, בנבל וכינור, אנחנו מנגנים. אנחנו מנגנים נבל וכינור בדיוק כמו שיש במזמור קוף ממתת, נגיע לזה. אז מה שנאמר פה מהשמיים, מה שקורה, זה בעצם המנגינה שיש באדמה, שיש עלי אדמות, ובסוף כל מי ששומע, כל הנשמה תהלליה, הללויה. ותמשיך. לא מסיימים. הללויה זה ציווי, תמשיכו להלל את השם. אם כך, היחידה הזאת, והראיתי אותה גם בפורמט אחר, גם בפורמט הזה ששמתי אותם זה ליד זה, המון מקבילות למטה, והמקבילות למטה, אתם רואים פה עד כמה שהם לקוחים המון מתהילה לדוד, ותהילה לדוד, למרות שדוד בקוף ממה, הוא כבר לא מדבר, אבל אנחנו ממשיכים לפי השראתו, לפי מה שלמדנו בקוף ממה, ובכל ספר תהילים, אנחנו ממשיכים איתו. דוד לא רוצה לסיים בשלו, הוא רוצה לסיים בתלמידיו, בשומעיו, והם מופיעים במעגלים שונים. וזו תופעה מרתקת, זה של עצמו, ואני רוצה עכשיו לדבר על קוף מ"ו, דיברנו, אין פה משהו חד משמעי יהודי, מעניין שהנוצרים רוצים לטעון שהוא לא מזמור יהודי, ואם נאמר פה אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, זה מעיד שזה לאו דווקא ליהודים, אלא כל מי שרוצה להצטרף, כך אומרים הגויים שלי, כל מי שרוצה להצטרף, אשרי לו. כי הוא מתחבר ליעקב, והוא מקווה סברו על השם אלוקיו גם שלו. זו קריאה של גויים, שאני לא רוצה לחלוק עליהם, אני לא בטוח אם היא 100% נכון, אני יכול לקרוא את זה כיהודי מאוד בכיף, אבל אני לא רוצה לחלוק עליהם, כי יש להם את הקריאה שלהם, וברוך השם שהם קוראים את זה ככה. למה כתוב בסוף שאנחנו מכירים את השם, ואני רוצה לסכם את זה עוד פעם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, לאו דווקא יהודים. גם מזמור קמ"ה, hey, לא דיבר על עם ישראל, להודיע לבני אדם גבורותיו, לכולם, זוקף לכל הכפופים. ופה אנחנו מכירים את השם, השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים. השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים. השם שומר את גרים, יתום ואלמנה, יעודד כל החלשים. ועם הרשעים הוא מסתדר, גומר אותם. ודרך השנים הוא מעוות אותם. ובסוף התובנה היא שמלכות השם חוזרת לציון לתמיד. זה יכול להיות ציונות, לאו דווקא שכולם לומדים שם תורה. לא כתוב פה כלום על לימוד תורה. לא כתוב פה דווקא שבירושלים כל עם ישראל מארבע כנפות הארץ באים לשם. לא כתוב. ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון, רוצים את מלכות השם בציון. אולי זה מה שנקרא בהיסטוריה של הציונות, הציונות הפוליטית, שכל מי שנרדף יכול להגיע ונמצא שם מחסה. אני לא רואה פה את הרב קוק ששר את הלימוד תורה, שהוא שר את הפיוטים שלו, ממש לא. אני רואה פה תיקון של בן אדם שמקווה ובוטח בהשם. כן, ירושלים זה המקום של המלכות. כי אם אמרנו בתהילה לדוד, מלכותך, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, אנחנו רוצים את מלכות השם אי שם עלי אדמות. והנה המזמור הזה אומר, המלכות היא עלי אדמות בירושלים. אבל אין ירושלים צבע. אני לא מטייל בתוך ירושלים, אני לא יודע מה קורה בירושלים, אבל זה מקום מקלט לעשוקים, לרעבים, לעברים, לכפופים, לצדיקים, גם גרים. זה מה שהיה החוויה הירושלמית. עכשיו רבותיי, אנחנו פותחים את קוף מם וו. זאת ציונות שונה לחלוטין. אי אפשר להשוות את החוויה הציונית, שפה זה, הייתי קורא לזה מקלט בירושלים, הצדק בירושלים, המחסה בירושלים, ומלכות השם בירושלים. אבל אני עוד לא מכיר את השכונות של ירושלים פה. אני לא יודע מה קורה ברחובות שלה. אם אתם מסכימים לרושם זה של קוף מם וו, הרי אני רוצה לפתוח את קוף מם זין, וואלה, מוזיקה אחרת. ועוד איך. ואת זה אני רוצה עכשיו, רבותיי, להוכיח לכם. זה מזמור של 20 פסוקים. אני אגדיל את זה. הייתי צריך לחלק את זה לשני שקופיות, שני דפים, כי המקבילות, שכמעט סיימתי אותן, המקבילות מאוד מאוד עשירות, ואני רוצה לנצל את המזמור כדי להדגים עד כמה המקבילות האלה תורמות ומגלות מה המזמור רוצה. וזה בצורה יוצאת מן הכלל. אז בואו נקרא את המזמור. הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאווה תהילה. בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור. המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר. נותן לי בהימה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך. השם גבולך שלום, חלף חיטים יסביאך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר, משליך קרחו כפיטים, לפני קרתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו, יזלו מים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא אס אכן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. במה עוסק המזמור? בואו נתחיל לקרוא את החלקים שלו, ואני רוצה להעיר מספר הערות. קודם כל, מפתיע שמזמור מתחיל עם כי. זה כמו ילד קטן מדבר, אתה רוצה לשאול אותו משהו? והוא מסביר לך, כי, מה? תגיד מה ראית, מה אתה רוצה להגיד, ואחר כך אתה רוצה לנמק, תגיד כי, כך וכך. לפתוח מזמור בכי? לא ראינו דבר כזה. אני לא זוכר, לא בדקתי את כולם, לא ראינו. ועכשיו המשורר אומר במזמור א', התהילה נעבה לי, הזמרה טובה לי, ואני מרגיש את הטוב ונעים. כמו שבט, הנה מה טוב ומה נעים, שבט הגימל מיחד. יש פה תחושה של well-being. הוא בא לירושלים וטוב לו, נעים לו. נעבה קודש, נעבה תהילה. ומה הוא מרגיש? למה הוא כזה בבית? היימיש, מה השתית עלי? ירושלים עיר הקודש. ואני שמח שהשם בונה את ירושלים. זה לא לגמרי כולם מקומיים, לא כולם נולדו שם. ירושלים מתאפיינת בכך שיש הרבה קיבוץ גליות, נדחי ישראל יכנס. יש לנו סיפור של קיבוץ גליות בירושלים. כמובן, מי שזוכר את השיעורים הקודמים, הראיתי את זה בשקופית הקודמת, זה נדחי ישראל מעל נערות בבל, לסגירת מעגל שלהם. בקוף למד זין דיברנו על נערות בבל, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, אז הוא אומר, תחזור, דוד המלך מחזיר אותם, ובונה את ירושלים. Here we are, נדחי ישראל לכנס. אבל זה לא רק פיזית שהם באים. זה שבורי לב שהשם מרפא אותם. זה אנשים שיש להם עצבות, והשם נותן להם חבישה לזה. וזה ניסוחים, ציטוט מלא מישעיהו. יש פה הרבה מעבר של חזרה במובן של נסיעה ועלייה, אימיגרציה. יש פה ריפוי של תהליך ארוך מאוד. לכאורה, עד פסוק ג' הבנתי את הציונות. ירושלים מלאה צבעים. זה לא איזו אמירה כללית. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. טוב לי לשיר שם, להלל שם, מרגיש נהדר, רואה את בניין ירושלים עם קיבוץ גלויות, וזה ממש רפואת הנפש ורפואת הגוף. ועכשיו פסוק ד', השם מונה מספר לכוכבים. מה עלית מירושלים ישר לכוכבים? מה לך לטוס לשמיים, כוכבים? לכולם שמות יקרא, פסוק בישעיהו. גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. בזה שהוא מונה כוכבים, ולכולם יש שם, והשם הוא הרבה כוח, ולתבונתו אין מספר, או, זה טוב לענבים, זה עידוד. ולרשעים זה משפיל אותם. מה הפסוקים האלה תורמים? זה נראה יפהפה תיאור הטבע. מה היה חסר לנו, רבותיי? אילו היית אומר, הרופא לשבורי לב, ומחבש לעצבותם, מעודד ענבים אדוני משפיל רשעים עדי הארץ. מה אתה מדבר איתי על עכשיו על אסטרולוגיה? מי שרוצה להציע הצעה, אז אני רוצה להציע פירוש שאני לא יודע עד כמה אני אוהב את זה. אני משתדל להתמקד על הספרות בספר תהילים.
דרש כוכב מיעקב.
דרך כוכב ליעקב, אוקיי. אז אתה מחבר את זה, אבל אתה יודע מה? אתה רוצה לדבר על יעקב? רק תגיד יעקב. למה אתה צריך לדבר על כוכבים? אוקיי, קנית אותי ויהיה זרחה ככוכבי השמיים. נכון? עוד מעט נקרא את זה בפרשה. אבל אנחנו עושים בקיבוץ גלויות לירושלים. טוב לי לשיר שם פסוק א', לראות את ירושלים בבניינה, טוב לי לראות אנשים באים מכל קצות הארץ שהיו שבורי לב והשם מרפא אותם, וכמה ראינו בדבר כזה בדורות האחרונים ועד היום. ענבים זה יהיה עדות ורשעים לא. מה אתה מדבר איתי על כוכבים? אז רמזת משהו אולי, אני רוצה להגיד פה משהו, אני קצת מפחד להגיד את זה, אני צריך לפחד או שאני יכול? הלו. אז אני רוצה להגיד משהו, אני לא בטוח שאני רוצה להגיד. אבל החוקר שלי, צנגר, מביא את The Babylonian Genesis, The Story of Creation. וזה קבוצה של חוקרים, זה it's all online, וזה הם חזרו מבבל. ופה יש תיאור מדהים. התיאור נקרא, הוא נקרא אנומה אליש. זה תיאור של המון חרסים שמצאו בנינווה. נינווה שמרה על ספרייה ענקית. תרבות של עמים שונים, שמלך אשור כבש והביא לשם, ושם יש גם תיאור של איך מרדוק, האל החדש של מלכות פרס, איך שהוא, ופה יש תיאור ארוך מאוד, אני מצאתי פה את ההפנה, ממש טקסט, איך זה, רק שנייה, תנו לי לראות את זה אם אני אמצא, לא, זה נמצא בקובץ אחר, הנה מרדוק. ופה יש תיאור של מרדוק. כל האבוי דזורה. מהי מרדוק. Maintain the course of the stars of heaven. May he shepherd all the gods like sheep. והוא יביא את כולם חזרה כמו שמביאים כוכבים הביתה. זה רבותיי... עושה מרדוק. ומצאתי כמה, הוא הפנה אותי לכמה הפניות. עכשיו, זה דבר פנטסטי. מרדוק, with all the due respect, לאבוי דזורה הזה, מרדוק מסדר סדרי הבריאה, והוא כמו איזה אל שמארגן את כל הכוכבים ואת כל האלים, אשר מייצגים את כל העמים, והוא עושה סדר בבריאת העולם. מרשים מאוד מרדוק, השכוח גדול, אבל מרדוק, קודש בריך הוא עושה את זה. ומי ש... קדוש ברוך הוא עושה את זה. מי שבאמת מרפא, שנייה בבקשה, זה לא מרדוק שבונה ערים, שמוביל אנשים חזרה. זה הכל מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות תקרא. הקודש ברוך הוא מתקן את סדרי בראשית. מה זה אומר להבנת המזמור? הבנת המזמור הוא שהוא לכל העמים. כל העמים יעבדו פה את השם. כרגע עם ישראל חזר, לא נערב את כל העמים. עם ישראל חזר לארצו. אבל פסוק ד' וה' לדעתי מאוד קשה להסביר מה פתאום הם באים פה. כי מרדוק מתואר כאחד שעושה סדרי בראשית. עינו לאדוני בתודה, אז אמרו לאלוהינו בכינור, אותו זמרה מפה ממשיכה, והיא שוב מתארת את בריאת העולם. המחסה שמיים באבין, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, זה תיאורי הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא עוסק בקיבוץ גלויות, הוא זה שהוא בורא עולם, שהוא קורא הדורות מראש, שהוא דואג לכל העולם ולצדק בכל הבריאה, והוא זה שבבניין ירושלים יש לו סדר ואוריינטציה אוניברסלית. לכן הפסוקים האלה מופיעים פה. אני השתכנעתי מזה ואשמח לשמוע את דעתכם, כי תוך כדי הוא אומר, נותן לחם, נותן לי ומה לחמה לבני עורב אשר יקראו. למה דווקא לבני עורב? לכולם הוא דואג. עורב זה לא נחשב במיוחד לחיית מחמד. אבל פה הוא אומר, אני לא רוצה את ה...
Don't you think that Bilam is quoting the Enuma Elish when he says, Darash Kochav Miyakov?
מעניין מאוד. אני צריך לחפש את זה ולהשוות. תחפש לי אם אתה תמצא משהו ב-AI. זה מסמך שהוא סופר מעניין. ואנחנו רואים פה את ירושלים לאומות העולם. לא, עם ישראל חוזר, בונה ירושלים השם. אנחנו שבורי לב, אנחנו באים לשם. אבל התיאור הוא כל כך אוניברסלי, שהוא הרבה הרבה מעבר ליידיש שטייטלה. רוצה השם את יראיו, אתם מייחלים לחסדו. ואחרי שחזרנו לירושלים, מתוך שברון לב, מתוך עצבותם, הרי החלק השלישי הוא לא אני מהלל את השם. זה לא אני שאומר נאווה תהילה. כל ירושלים חוגגת. כל החומות, כל האוכלוסייה, כל השכונות, כל השכונות. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. זה לא יושב ירושלים במאה שערים, ברחביה, או בשכונה אחרת. לא, כל ירושלים היא אורקסטרה אחת גדולה להלל את השם. ועכשיו תראו איזה יופי יש פה, קראתי את זה בכוונה ככה. השם מחזק את בריחי שערייך. בריחי שערייך זה המבנה והבריח, עץ הבריח שמחבר את כולם ושומר על השער, אבל זה לא העוצמה והביטחון של העיר, כמובן. אלא תראו איזה יופי זה. ברך בנייך בקרבך. המילה הראשונה היא בת שלוש מילים, השנייה בת ארבע מילים, השלישית בת חמש מילים. כאשר כל אחת פותחת וחותמת בבית חף. הראשונה עם ריש, האחרונה עם ריש באמצע, פה יש נון יוט שלא משתתף, ופה יש עוד בית אחד. וסיכמתי את זה פה. מה זה בא ללמדנו? ברך בנייך בקרבך. הברכה הולכת ומתרחבת מקרב ירושלים. וזה תיאור מאוד יפה, שהברכה שורה מתוך ירושלים עם האוכלוסייה שלה. והגבול של ירושלים הוא שלום. ובאבנותיי הרבי, לא, יש את זה פה, שבחי ירושלים, והשורש של ירושלים הוא שלום. איזה יופי. שאלו שלום ירושלים, למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. שורר משחק לא פעם עם שורש שלום, כי זה המהות של ירושלים. והוא רואה את חלף חיטים יסביח ממזמורים קודמים, ועוד פעם הוא רואה בירושלים הברכה שחלה שם, זה בעצם תיאור טבע. פסוק ת' ו' וי' ח' זה טבע. הרבה עם מים. אמרתו ארץ עד מאה ירוץ דברו, אנחנו לא יודעים איזה אמירה של בריאת העולם. יש פה שלק קצמר. ועוד פעם הכפור, הקרח. כאפר יפזר. אל תפחדו שזה סיביר, שזה אנטארקטיס. כפור, כאפר יפזר. ופה יש לכם עוד פעם את ה... לא יודע, הליטרציה. כפור, כאפר יפזר, פותח וחותם בחף רש, חף רש. פה לא כף רש, אבל פי באמצע, פי באמצע ופי באמצע. ובאיזה קלות הקור של ירושלים, שחלילה אמור להקפיא את המקום של שלק וקצמר, לא, 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 לא. הכל לטובתכם, כפור כאפר יפזר. משליך ככה כפיתים, והוא מפורר את זה, מי יכול לעמוד לפני הקור? והשם שולח את דברו וימסם, ויש מים, הברכה של ירושלים. שוב תיאור שמאוד מאוד מצאנו אותו באנומה אליש, כתיאור של יש מים בירושלים. והשם שם שם את דברו, ובסוף יש תיאור, השם נותן את דברו ליעקב, ראינו עד מהרה ירוץ דברו, ישלח דברו וימסם, והוא נותן את דבריו ליעקב. מה זה דבריו? מה זה דברו בהתחלה? זה בריאה וזה בריאה. הפעם השלישית לא מדובר על בריאה, מגיד דבריו ליעקב, אלא מדובר על המצוות שעם ישראל מקבל. ולמה דווקא פה? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז יש שילוב של טבע ותרבות ותורת ישראל. עכשיו יש גמרא מעניינת מאוד מאוד בחגיגה דף י' עמוד א', והגמרא בחגיגה דף י' אומרת, אולי אפילו הבאתי את זה פה, אני לא זוכר, לא. הגמרא בחגיגה אומרת, אין מוסרים דברי תורה לגוי, שנאמר, מגיד דבריו ליעקב. חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי. המדרש ההלכתי מופיע בבבלי, הוא אינו מופיע בירושלמי. ויש לי ידיד תלמיד חכם עצום, הרב דוקטור אברהם בלס, שעוסק אולי 20 שנה בירושלמי, שרוף לגמרי על תלמודה של ירושלים. ואישרתי איתו מה שאני הולך להגיד לכם, כי לא הרגשתי בטוח, והתברכתי באיש ירושלים שאישר לי את זה. אם אתה קורא את המדרש שהתורה היא רק לעם ישראל, ואתה רוצה לקרוא את ככה את קוף ממזיין בסוף, זה לא מתאים למזמור הבא. כי המזמור הבא אומר במפורש, לא, אין לי פה את המזמור הבא, אני מצטער, המזמור הבא אומר במפורש שהתורה היא לכולם. שנייה בבקשה. שימו לב לבקשה, זה מזמור שלנו, ואם אתה אומר בסוף, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים, בל ידעון ולכן אסור ללמד, זאת תפיסת הבבלי שהיא לא הפסוק בתהילים. והירושלמי לא רוצה להביא את המדרש הזה. מה קורה במזמור הבא? המזמור הבא, הללויה מן השמיים, במרומים. ומי בא לפה במרומים? הללו מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ. בחורים וגם בתולות זקנים עם יערים. כולם באים, יהללו את שם השם. כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. ודאי שמזמור קוף ממחת מזמין את כל האוניברסום, את השמיים, ונדבר על המזמור ואת הארץ ואת העמים ואת הלאומים ואת השרים ושופטי הארץ, להלל את השם. ברור. אז הרב הירש, אני ראיתי אותו כיחיד, לא מצאתי אחרים, שאומר שבאמת המזמור מזמין גם את אומות העולם שהם יצטרפו לעם ישראל. כמובן הרב הירש במאה ה-19 בגרמניה, וההשכלה שלו והאורו, אור לגויים, מאוד מתאים לתפיסתו, ופה הוא מדגיש את זה, את המדרש בחגיגה הוא לא מביא, והוא מסביר שהדרך של עם ישראל בירושלים היא צריכה להיות דרך לכל העולם. אני לא יודע מה היחס של כולכם לרב הירש, לי יש הרבה הרבה הכרת הטוב שזכיתי ללמוד הרבה מהכתבים, ויושב פה עמוס ספרי, אולי אתה רוצה להגיד משהו? יש לי הרבה כבוד שזכיתי ללמוד הרבה, אבל לא פעם הוא לולי דמיסטפינה, אתה רואה שהוא מנסה לתרגם ולהכניס בכוח את זמנו ואת משנתו. במקרה הזה אני חושב שהרב הירש צודק, כי סוף המזמור לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעון, הללויה. המזמור הבא מיד מרחיב את האופקים לכל השמיים וארץ. וחכו לקוף מנטט. וואו. אז זה ממש מתבקש להסביר כאן, כמו הירושלמי שאינו מביא את המדרש, אין מוסרים דברי תורה לגויים, שנאמר לא עשה כן לכל גוי. ופה אני בטוח שהבבלי בגלות אמר מה שהוא אמר, כי בגלות ליהודים יותר טוב להם ויותר בטוח להם לשרוד לפי הרבה תפיסות והרבה היסטוריה בגטו. תסתגר קצת, אתה לא צריך את החשיפה, אתה לא מוכן ללמד לכולם. בגלות אתה סך הכל בין העמים, בגלות שים לב שאתה יכול לשרוד, שאתה יכול לשמור על התורה בינך לבין עצמך, זה, ולשמור על התקווה. זה לא תפיסת ירושלים פה. עכשיו, מה שרציתי להראות פה עוד, במזמור בשקופית הזאת, זה תופעה ספרותית שראיתי אותה בהרבה מזמורים, ובמזמור הזה היא מופיעה משולבת, הטכניקה הזאת, בכמה טכניקות. המילה ירושלים מופיעה בהתחלה, סליחה, המילה ישראל מופיעה פעמיים, נתחי ישראל יכנס, פה ופה. והיא מופיעה בסוף חוקיו ומשפטיו לישראל. אבל שונה לחלוטין, האזכור של ירושלים בהתחלה, נתחי ישראל, זה אלה שחזרו מהגולס. רחמנות, חזרו מכל המדינות בתפוצות. ברוך השם, ירושלים נבנית וקולטת ומקבלת את כולם. בסוף ישראל הם לא רק אלה שהיו בתפוצות וזכו לחזור. הם אלה שהם הנשאים של החוקים והמשפטים שהשם נתן לישראל. דהיינו, ירושלים עוברת ממרכז קליטה לנתחי ישראל, היא נהפכת למקום תורה של עם ישראל. ולכן החזרה ישראל וישראל וישראל, להגיד התחלה וסוף, ויופי, יש לך inclusion, לא אמרת הרבה. אמרת משהו, לא אמרת הרבה. עכשיו שימו לב לאיזה יופי קורה. אם נאמר פה בונה ירושלים השם, נתחי ישראל יכנס, החלק הראשון של הפסוק, פסוק ב', ממשיך בחלק בפסוק י' ב', שבחי ירושלים את השם. כאילו פסוק ב' הוא כזה מעין תוכן עניינים. יש את ירושלים ונתחי ישראל, והשם בונה את ירושלים, יופי, יש טרקטורים, יש מבנים. יש בנייה שונה לחלוטין בפסוק ב'. ירושלים משבחת, ציון מהללת. זה לא רק תיאור מקום שנבנה, בונה ירושלים השם. זה ירושלים היא, השבחי ירושלים את השם. ממילא המקבילה הזאת שאני מנסה עכשיו להדגיש, היא אומרת הרבה מעבר למילה שפותחת פה, שתי מילים פותחות פה ופה, והן מופיעות עוד פעם. שתי המילים עוברות טרנספורמציה. מקיבוץ גלויות ובנייה של בוני ירושלים השם נתחי ישראל יכנס, לתרבות ישראל ושבחי ירושלים והללי אלוהיך ציון, זה שדרוג טוטלי לעומת מה שהיה בחלק הראשון. רק חזרנו. לא חזרנו. אנחנו שרים בירושלים. כי זה מה שאמרו לנו בבבל, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר. עכשיו אנחנו שרים, שבחי ירושלים את השם. וירושלים וישראל הם לא רק נדחי ישראל. כעבור זמן קצר מאוד לומדים תורה. והם זה החוקיו והמשפטיו של ישראל, כי התורה של ארץ ישראל היא התורה האמיתית של קיום מצווה לכל דבר. הטכניקה הספרותית הזאת קיימת גם פה. ותראו איזה נס, איזה יופי. זמרה אלוהינו, כי נעים נאווה תהילה. זמרה? זמרו לאלוהינו בכינור. למי הוא אומר את זה? לכל מי שבא לירושלים. מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי הארץ, אבל את הטובים הוא מעודד, ענו לאדוני בתודה, זמרו אלוהינו בכינור. וככה העולם נבנה, יש נוכחות של העולם, המחסה שמיים. ונאווה תהילה, הללי אלוהיך ציון. שתי מילים בהתחלה מחולקים לחלק שני בסוף ותחילת חלק שלישי. שתי מילים ירושלים וישראל, תחילת חלק שלישי וסוף המזמור. זה ודאי לא נראה לי מקרה, ואספתי את זה בעוד כמה מזמורים, אבל לא רוצה לעייף אתכם עם דוגמאות. אם כך, יש לנו בירושלים עיר שהולכת ומתפתחת. רק חזרת אליה. השם רק הכניס לשם את נתחי ישראל, והתחיל לבנות ולתת רפואה לשבורי לב מהגלות, ולחבוש אותם מעצמותם בגלות. יש פה הרבה הרבה מעבר לרק בניין עיר ומקלט. יש פה תורה, יש פה הלל ושירה, כפי שרואים בהמשך המזמור. אני חושב שזה הערות מאוד יפות של הפרשנים שקראתי, ואני שמח לשתף אתכם. עכשיו רבותיי, אני רוצה להתחיל קצת ברבע שעה שנותרה לנו, אולי קצת פחות, ולראות, וואו, ישעיהו מדבר מפה. אבל לפני שאני מדבר מישעיהו, בואו נעסוק קצת בקונטקסט. ונכון, יש פה המון מקבילות. וארגנתי את המקבילות. זה המקבילות בסוף ספר תהילים, בתוך ספר תהילים. וארגנתי אותם, אני עדיין לא סגור לגמרי איך לגבי שיטה, כי שיניתי אותה כבר כמה פעמים, ואני אשמח לשמוע. קודם כל, סמיכות המזמור בספר תהילים, דע מי גר לידך דלת ליד דלת. זה שבאותה עיר יש עוד מתוך 150 מזמורים מקבילות, בוודאי יש לזה משמעות. קודם כל, המקבילות הסמוכות. קוף ממבב פותח, הללויה, הללי נפשי את השם. דיברנו בקוף ממבב, אני המשורר, מהלל, אני מהלל בחיי, בעודי, כי קוף ממבב זה היה המעגל הראשון. דוד שר, אני מגיב, אני הפרטי. אני רוצה להגיב מה ששמעתי מדוד. התגובה בקוף ממזיין, היא גם משתמשת בזמרה והלל, כמו קוף ממתת, והיא גם משתמשת באותו זוק, אבל גם משנה את זה. כי בקוף ממזיין, הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה, התהילה הזאת היא הרבה מעבר לעני, היא לכל עם ישראל שחוזר לשם. בונה ירושלים השם נתחי ישראל לכנס. ומי שר הללי? המילה הללי רבותיי פעמיים במקרא. קוף ממבב וקוף ממזיין. אם אני שרתי לבד בקוף ממבב, הרי בקוף ממזיין ירושלים שרה. העיר שרה. העיר רוקדת, משבחת ושרה. כאילו שהעיר עברה את החוויה של כל הפרטים שלה, קוף ממבב, כל אחד שר הללי נפשי, וכל אחד ששר הללי נפשי, ירושלים מגיבה, הללי, אלוהיך ציון. ירושלים אומרת, קינדרלך, חזרתם לארצנו, חזרתם לירושלים. איזה יופי אתם שרים, כל אחד בנוסח שלו. וירושלים מצטרפת להלל, וכל העיר שרה. ובקמ"ט זה ממשיך, אני משאיר את זה לשם. משאיר את זה לשם. שימו לב שהמושג אלוהיך ציון מופיע פעמיים במקרא בלבד. סוף קמ"ו פתח את האוריינטציה הציונית. לא ידענו מה בדיוק הציונות, מה התוכן הציוני ומה המסר הציוני של קמ"ו הקודם. רצינו לראות שם את מלכות השם לעולם, לדור ודור, איך זה יתקיים? קמ"ו אינו מפרט. אבל אתה סקרן, אתה צמא לדעת איך מלכות השם תתגשם לעולם, לדור ודור, של אלוהיך ציון. לוקח קמ"ז את המושג אלוהיך ציון, וירושלים שרה. מתחי ישראל חזרו אליה, וכולם שרים. הללי אלוהיך ציון. איזה יופי. זה המעגלים שהולכים ומתרחבים. אני לא הולך להסביר פה את כל המקבילות, זה יעייף אתכם, אבל יש הרבה הרבה תורה בתוך ההרחבה הזאת. קמ"ו, אני פרטי, קמ"ז, העיר, שמתחזקת, שעוברת חבישה, ריפוי של נשברי לב, והיא חוזרת לתחייה. לימוד תורה חוזר לשם, שירה ותהילה חוזרים לשם. רואים פה עוד מושגים כהנה וכהנה. אז פה הוספתי עוד פסוקים, ו... הפניתי את תשומת לבכם שהללויה כי טוב זמרה אלוהינו, אתה לא פותח ככה משפט. ילד מדבר ככה, או אם הללויה זה לא איזה הללויה, אלא זה קריאה של ממש, אז תהללו את השם כי טוב לזמר להשם. אבל בפסוקי דזמרה, כל ההללויה זה לא בדיוק חלק מהטקסט. זה פתיח בסוף של מזמורי הללויה. בואו נראה את קל"ה, ואני רוצה שנסתכל על קל"ה. קל"ה זה ההלל הגדול. בדיוק יצאנו משיר המעלות, 15 שירי המעלות במקדש, ותראו כמה שזה דומה. הנה בחרו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, זה הכהנים, שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני, וזה ברכת כהנים בידיים. הניסוח יברכך השם מציון, זה באמת יברכך השם וישמרך, זה חתימה מאוד נאה ואופיינית לסוף שיר המעלות. עכשיו, אחרי ששיר המעלות קבע את המקום בירושלים של מקום להלל, הוא ממשיך את ההלל המצרי, אבל עכשיו הלל הגדול, הללויה, הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני, שעומדים בבית השם, בחצרות בית אלוהינו. כל מי שבא מוזמן. פה זה אלה העומדים בבית השם בלילות. Who is doing night shifts? הכהנים. פה כל מי שבא רוצה לבוא לחצרות בית השם, מוזמן לבוא. ואומרים להם, לא ככותרת הללויה, אלא אומרים הללויה, כי טוב השם, זמרו לשמו כי נעים. אז מעודדים אותם, כי עם ישראל נמצא שם. תודה רבה, פרו. שטיפש, תודה רבה. אז כי יעקב בחר, לא היה ישראל לסגולתו, האמירה הזאת של הללויה, כי טוב השם, היא מאוד אופיינית לחבר את קוף מם זין דווקא לקוף למד ה', כי קוף למד ה' זה השיא של עם ישראל בארצו, ואתם זוכרים את השקופית שהראיתי כבר איזה 100 פעמים, אבל טוב מאוד להיזכר בה עוד ועוד. סורי, לזה התכוונתי? לא. פה אני, סליחה. זאת השקופית. מי שהגיע בסוף הספר להלל, הלל המצרי והלל הגדול, כשהוא יוצא לגלות ומרחיב, הוא תמיד מתבסס על הלל, על הלל הגדול. ולכן הציטוט הזה הוא ממש ממש לא במקרה. אז פה הבאתי עוד כהנה וכהנה. אני רוצה עכשיו לקראת השיעור הבא, מה עשיתי פה? סליחה. הנה. יש פה עוד הרבה מה להסביר מהמזמורים הקודמים, ואני מאוד אוהב את זה, אני פיינשמקר על זה, שהוא בעצם מצטט מזמורים קודמים, אבל נותן לזה משמעות חדשה. עכשיו אני רוצה לעודד אתכם, ואני חושב שזה עבודה גדולה מאוד. הבאתי פה המון מקבילות, מבעיקר ישעיהו. וצריכים להכיר את ישעיהו היטב. ובעצם לקרוא את ישעיהו כמעט הכל מישעיהו השני. ישעיהו היה נביא בימי בית ראשון, אבל הוא הראה, חזקיהו מתואר, שהוא הראה את כל הכלים של חצרות בית השם למלך בבל, והשם כעס על זה, והנביא גזר על חזקיהו, על המשפחה שלו, גלות. וזה הסבר מאוד משמעותי, למה ישעיהו השני, אם הוא חלק מהספר, אז תביא אותו כישעיהו, אבל הוא לא. כי בישעיהו, ממזמור מם עד סמך וב, ספר ישעיהו הוא לא מיוחס לישעיהו. מצוטט שם כורש, מצוטטים שם מלכים אחרים, והמון מקבילות עם ספר תהילים. המון. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, שבוע הבא, לקרוא את הפסוקים האלה. שלחתי לכם פה, אני מצטער אם זה השתבש קצת המשבצות, אני מקווה שאפשר לקרוא. אם תרצו לקרוא, שיש פה תופעה מרתקת. אם המשורר שלנו אומר, בונה ירושלים השם, נתחי ישראל יכנס, הוא בעצם רוצה לחזור לירושלים של אז, של מי בית ראשון. אבל אתה לא חוזר לימי בית ראשון, אתה חי בימי בית שני. אז שימו לב לאיזה טריק מדהים, ואני מתפעל פה מהפרשנות ההקשרית, in the intertextuality, לא ראיתי שמישהו עבד על זה. המושג נתחי ישראל מופיע במקרא 3 פעמים. פעם אחת, בישעיהו י"ב, ונשא נס לגויים, ואסף נתחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. בימי בית ראשון מדובר על המלך המשיח, במזמור י"א, פירוש, תיאור מאוד מאוד יפה של המלך העתידי, כמובן מתאים לדוד המלך, והוא יאסוף את כל נפוצות יהודה מארבע כנפות הארץ, חלק אולי כבר בגלות. בחלק השני של ישעיהו, הוא מצטט את החלק הראשון של ישעיהו. ומה הוא אומר? הוא אומר, נאום אדוני השם, מקבץ נתחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. אותה מילה פה, אותה מילה פה, ופה, ופה. מה עושה ישעיהו? אילו זה היה שיעור על ישעיהו, הייתי אומר, וואלה, אתם רואים איזה יופי? ישעיהו השני רוצה לעודד את הדור בימי גלות בבל, שחוזר, והוא רוצה לשקם אותם כמו בימי בית ראשון, והוא מצטט להם את נתחי ישראל. זה יהיה בתוך ספר ישעיהו קונטקסט, כי זה מופיע רק באותו ספר שלומדים ישעיהו, רק פעמיים. כמו שהיה בימי בית ראשון, ישעיהו י' א', כך בעזרת השם יהיה בעתיד לבוא ישעיהו נון וב. בא ספר תהילים ועושה דבר מבריק. ספר תהילים הוא למדן גדול. ודאי לא גנב שלוקח ממישהו את המילים. ממש לא. אבל המילה נתחי ישראל יקרה לו מאוד מאוד. כי היא משקפת את נתחי ישראל מימי בית ראשון ובימי בית שני. אומר תהילים, בונה ירושלים אדוני, נתחי ישראל יכנס. אני שמאמין באמונה שלמה, אם נתחי ישראל ושמורי לב מופיעים רק בשני מקומות, תראו את כל הפסוקים היפים בישעיהו וביחזקאל. ותלמדו ספרים אחרים ואיזה פרקים של נחמה. אם תהילים מצטט את ישעיהו א' וב', אם תהילים אומר נתחי ישראל, אז הוא רוצה לראות את בניין ירושלים כזאת, שהיא גם בית ראשון וגם בית שני. כי נתחי ישראל מופיע רק בישעיהו, בימי בית ראשון ובית שני. אני עד עכשיו הייתי עם המקבילות האלה, הייתי די חיפשתי, לוקח לי המון שעות לקרוא וליהנות, ומאוד מאוד לקרוא ספרים שונים, זה חוויה. אבל לא נכנסתי, כי בכל זאת עוסקים בתהילים, אני לא רוצה לעסוק במקביל גם בשיעור עם ישעיהו, אבל אני כן רוצה לעשות את זה, כדי לראות באיזה אומנות נתחי ישראל הוא קלאסיקה של ישעיהו, הן מימי בית ראשון והן מימי בית שני. ואת זה רבותיי, אני רוצה להעמיק בפעם הבאה, להראות את כל הטכניקות היפות, ולדבר על עוד כמה דברים קטנים שאפשר, שצריך להשלים. האם יש הערות ושאלות?
תודה רבה, רבני. ראשית, מאחלים לך רפואה שלמה.
תודה רבה.
Is the expression נדח אפו relevant to what you just said?
נדח אפו.
Yeah.
Where does that appear?
I'm trying to remember. I'm sorry.
Not that I'm aware of.
Oh, okay.
I have to search.
Sorry, I'll do that.
עמוס רוצה להגיד משהו על הרב היר, שאתה חקרת אותו הרבה שנים, אבל אתה
במיוט.
רק שנייה אחת. אני באמצע דיון, אני רוצה להיכנס לדיון, אז אני לא אוכל להיכנס עכשיו, אני פשוט נכנס לדיון אחר בעוד דקה. אבל מאוד מאוד נהניתי. התייחס להירש בהזדמנות אחרת.
בשמחה.
תודה רבה.
עכשיו, תודה. עכשיו, אני רוצה לעודד אתכם, כי החוויה הזאת, לקרוא את שני הספרים במקביל, ישעיהו ותהילים. יש המון המון יחידות שאפשר, וואו, להגיע לתובנות מדהימות, גם לתהילים וגם לישעיהו. אני לא עוסק מי לקח ממי, ולא תמיד יש לזה תשובה ברורה, והיא לא תרומה פרשנית. אבל התרומה הפרשנית, יש פה שאלה מתודית חשובה מאוד. נתחי ישראל, שלוש פעמים במקרא, פעמיים בתהילים, פעמיים בישעיהו, פעם אחת בתהילים, זה ממצא. זה חומר למחשבה ולפרש. ואתם תראו איזה מושגים. אז הראיתי לכם היום את הדף עם המקבילות האלה, ובאמת צריכים לקרוא טוב טוב את ישעיהו, על מי מדבר ישעיהו? איזה טון מדבר ישעיהו? תהילים מצטט אותו ביודעין ובמכוון. כל מה שלבן על ירוק, כדרכי בקודש, זה מופיע רק פה. רק בשני המקומות האלה. אבל אם זה מופיע רק בשני המקומות האלה, לא אמרת כלום. יופי, מופיע שלק וקצמר. הנותן שלק קצמר, כפור כאפר יפזר. אז מה זה עוזר לך שזה גם מופיע בישעיהו א'? אבל אם אתה מתבונן במשמעות, יוצאים דברים כיום נתינתם בהר סיני רבותיי. ואת זה אני רוצה להדגיש, וזה אני רוצה להוכיח ולהדגים. פעם הבאה, אחד מהפרשנים הגדולים של תהילים זה ישעיהו, ואחד מהפרשנים הגדולים של ישעיהו זה תהילים. בואו נקרא אותם ביחד, one and one is more than two. אז זה אני רוצה לעשות פעם הבאה, ולהדגיש את התובנות האלה. האם יש עוד הערות?
יש לי שאלה. אני ממש אהבתי את האליטרציה, ואני חוזר לפסוק שציטטת, כפור כאפר יפזר, אבל אם ממשיכים, זה ממשיך, משליך קרחו, חפיתים לפני קרתו. אז לדעתי, זה לא רק הפי, זה גם הקף, וגם והקף הקוף, וגם הרש. יש המון, כפור, כאפר, יפזר, קרחו, חפיתים, לפני, ואז קרתו. אז זה לא רק הפי, זה גם הרש וגם הקף הקוף. אז זה ממש, אני מאוד אוהבת את זה. את הפסוקים האלו, וגם יש לבני עורב אשר יקראו, קרא זה הקול של העורב.
קרקע.
נכון. אז זה גם, זה כל כך עמוק, אנחנו אם באמת נבין כל מילה, יש עומק ועומק ועומק.
כאילו להגיד, גם העורב, לא חיית מחמת הכי מתוקה, יש פסוק בספר איוב.
נכון.
דואג לכולם, אפילו להם. לא, גם להם, אם הוא קורא, הוא דואג להם. כמו בקוף מם, היי, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אבל כיוון שאנחנו בפרשת נוח מאתמול, אודרי, אז מגיע לך הסבר של בנו יעקב. תראו באיזה התלהבות בנו במגדל בבל. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחרים, והיא בנוסה מקדם, וימצאו ויקעה בארץ שנער וישרו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הווה, נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה. ותראי מה שבנו יעקב אומר, איזה התלהבות, הווה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחומר. מה שביקשו לעשות, זה אותו צליל. הלך להם בקלות. אם זה ברכה או לא, זה לא הנושא. אבל זאת המטרה להגיד כמה שזה הלך להם בקלות. ויש לי עוד אחד בשבילך, אודרי. רצון יראב יעשה, ועת שב אתם ישמע ויושיעם. שין עין, שין עין, שין עין, כאשר המם מצטרפת גם. מה זה אומר? רצון יראב יעשה, השם גם שומע אותם וגם מושיעם, אם רק תשווע אל השם, הרי התשובה תהיה כהרף עין. את שוועתם ישמע ויושיעם. איזה יופי שנזכה שהשם ישמע את כל תפילותינו לכל ה... שבויים ולכל מי שצריך רפואה שלמה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. האם יש עוד הערות להיום או נסיים כאן?
תרגיש טוב, וממש תודה שנתת לנו שיעור והצלחת לעבור על הכל.
זה היה צורך שלי, אודרי, יודע צדיק נפש בהמתו. היה לי צורך. אז שבוע הבא בעזרת השם, קוף מם זין, המקדילות, ובאמת להתאמן על, על הפרשנות שלהם. ייתכן שיהיו לי עוד מקבילות, לא להיבהל, אבל אם, אם תעיינו באלה שיש בידכם, זה באמת יוצא מן הכלל.
אני נורא מודה לך, יוצא מן הכלל, אני למדתי הרבה.
אני שמח מאוד, עשית לי את היום. תודה רבה, בשורות טובות לכולם.
אמן.
תודה רבה רבה.